פערים כלכליים. אחד מנהל בנק, 200 אלף שקל לחודש, אני כבר לא זוכר את המספר, ואחד 2,000 שקל לחודש. טוב, מתחנן שהמנהל ייתן לו עוד קצת אשראי. בסדר? עוד אוברדרפט. מגיעים בשבת לבית הכנסת, הפוך. הוא הגבאי, והוא מחכה מנהל בנק שיתנו לו לעלות לתורה. כולם לבושים אותו דבר. בני מלאכים. אז זה מחזיר שוויון. כתב מאמר כזה, בגלל שהיו כל מיני בעיות בשמירת השבת, בזמנו, כן? אז הוא אמר, אני מזהיר אתכם. הפערים הכלכליים שיווצרו בחברה, יהיו בלתי נסבלים, אם לא יהיו מנגנונים של שוויון. והמנגנון הגדול ביותר שיש לנו, זה שבת. אין הבדל. כולם אותה חולצה לבנה. כולם מרגישים את היסוד השוויוני. כי ברור שכל הפערים האלה זה חלק קטן מן החיים. העיקר זה השוויון. מה? כן, אז כמובן זה עוד שבת. זה היסוד של השבת. שמיטה יובל זה פיתוח של המדרגה הזאת. כן, נכון. מה? מה? מה זאת אומרת בגשמיות? בוחניות יכול להיות שהוא יעלה? כן. כן, ברוחניות, כן, היסוד הנשמתי אותו יסוד. עכשיו, כתר תורה תלוי בך, תקווה איתים לתורה, תקווה איתים לתורה, זה כבר, כן. אבל התחושה הזאת שזה לא צודק, החברה לא צודקת, זה תחושה מאוד קשה. לא צודק. אז זה שבת, זה מחזיר צדק. אם כן, ברור שאי שמירת שבת זה פגם מוסרי. כן, ודאי. זה הרב, הייתה לו חוכמה כזאת להראות את המוסריות. גם, כן, יש לנו כמה גדולי ישראל שעסקו בזה. כן, כל המצוות. כן, כן. כל מצווה בתורה היא בנויה על יסוד של מידה. כלומר, מול כל מצווה יש מידה. זה ברור. והספרים מדברים על זה בלי סוף. כן. אכילת מצה ענווה. להסתפק במועט. כל מצווה תמצא, אני לא יודע אם אני יכול, אבל זה ברור שבזה עסקו. להראות שהרי מה זה מצוות? מצווה זה מעשה. זה מעשה. המעשה הזה בנוי על יסוד נפשי. אחרת זה לא מתאים. לכן האבות קדמו למצוות. האבות קדמו למצוות. שלום ידידיה. שלום, שלום, ברוך הבא. כן. למה האבות קדמו למצוות? כדי לומר לנו שדרך ארץ קדמה לתורה. מה זאת אומרת קדמה? קדמה הכוונה שאין מצווה בלי הכנה נפשית. אם אתה רואה אדם שלא שומר מצוות, ברור שיש איזשהי חיסרון ששייך למידות. אבותינו היו מתוקנים לגמרי במידותיהם, ולכן קיימו מצוות מעצמם. אם אתה לגמרי מתוקן במידות, ברור שאתה תשמור מצוות. כן, ברור. כי זה פשוט. התביעה הנפשית היא כזאת. כל מצווה היא כזאת, כן, כל מצווה. והתורה גילתה לנו את הסוד הזה. כשפתאום היא מצווה מצווה בקשר לאבות. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשי. עכשיו זה לעכשיו לא, אין מצווה כזאת בזמן יעקב. קשר. הקשר, פתאום, אתה רואה שיש קשר. כן, וכולי. באמצע סדר נזיקין, מסכת אבות. אני באמצע בבא קמא, מציע, בתרא, סנהדרין, מכות, פשט, אבות. מה זה עושה פה? באמצע סדר נזיקין? מה זה עושה? מסכת אבות שם. ולזה ברור. ברור. אצל חז"ל הדבר הזה היה ברור. כל שמירת התורה בפועל תלויה במדרגה נפשית, מידותית. אדם שרוצה להיות יותר מדגדג במצוות, ברור שהוא יותר צריך להיות יותר מדגדג במידות. זה העבודה האמיתית. אתה תלמד שולחן ערוך 1,000 פעמים, זה עוד לא יעשה אותך צדיק. עבודה נפשית, כן. וזה נוהג, הרב אומר, שהדבר הזה שפגם מוסרי מנתק את היחיד מכישורו בנשמת האומה, זה נוהג, בין בפגם מוסרי כללי, בין בפגם מוסרי מיוחד. מה הוא מתכוון להגיד? פגם מוסרי כללי, הכוונה שראוי לכל האנושות לנהוג על פי אותו כלל מוסרי. זה כלל אנושי. יש דברים שהם כלל אנושיים. כן? חסד. חסד. בהקדמה לספר אבות חסד. כן, של החפץ חיים. אז הקדמה שהגויים חייבים בחסד. חוץ משבע מזוד לנוח. עולם חסד ייבנה. כולם חייבים, כולם, כולם. זה פשוט שככה צריך להיות. גוי שלא עושה חסד, אם כן, לא שייך לעולם. מה? אני לא מדבר עכשיו על מצוות. דיברתי על מידות. המצוות מתקנות את המידות. זה נכון, כן, זה נכון. באופן מסוים, באופן מסוים, דרך ארץ קדמה לתורה. על מה, ממה סבל העולם בדורות הראשונים? ממה? הרי לא הייתה תורה. אז ממה סבלו? על מה הקדוש ברוך הוא כועס בדור המבול? על מה? חמאס. השחית כל בשר את דרכו לארץ. קלקולים שלא שייך, לא יכול להיות שיהיה אדם בעולם שלא יהיה נוהג בחסד, לא יכול להיות, הם בעצמם הגויים לא יוכלו לחיות. אז אם כן, יש גם מוסרי כללי? ברור. והתורה מתארת את זה. סדום ועמורה, מה קרה? לא רצו לקבל אורחים. בסדר. לא רצו לקבל אורחים, זכותם. לא, זה לא זכותם. חייבים חורבן. אין דבר כזה. זה פגם מוסרי כללי. בין בפגם מוסרי מיוחד. עכשיו, לא, כמובן, יש פגם מוסרי כללי, שגם אדם ישראל, אגב, אדם מישראל חייב במוסריות כללית. ויש מוסרי פרטי שמיוחד לישראל, לפי התכונה המיוחדת לישראל. כן, יש לו עוד קומה. הרב מסביר את זה, הבאתי קצת מקורות לזה, כן, כדי קצת להסביר את העניין הזה, בגלל שזה יסוד מאוד חשוב. הרב כותב את זה, פה יש לי את הדרשה של הרב בחנוכת תלמוד תורה ברחובות. שם הוא מסביר את יסודות החינוך. יסוד האומה ביחס העתיד שלה. תלוי ביסוד החינוך. כבר נודע מכל חכמי לב, כי התיקון בחינוך הוא תיקון בכל. וזה אמנם נודע לנו מפי הניסיון לכל צדדיו, הרבה יותר ממה שאפשר לדעת מפי השמוע והלימוד. החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתת תכונתה. ובישראל, שהיננו נבדלים הרבה מכל העמים, מבית ומחוץ, במעלות שונות ותכונות נפרדות, ועם זה גם כן בחולשות שונות וליקויים מיוחדים שצריכים הגנות מיוחדות. על פי הפסוק בעמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם. אנחנו צריכים לצורך שכלול החינוך תמיד לעמוד על אופיה של אומתנו. זאת אומרת, כן, יש חינוך כללי שהוא נכון לגבי כל ילד בעולם. לפתח נפש בריאה בגוף בריא, נכון, עם כל אדם בעולם. כללי. בסדר. אז זה באמת הוגה דעות, אנשי חינוך במשך כל הדורות, בכל העמים עסקו. אבל לנו יש גם צד ייחודי. תכונות מיוחדות, אופי מיוחד, ולכן תביעה גם מוסרית שונה. אגב, לפעמים קורה שאצלנו הקלקול מחלחל בכל, גם בצד הייחודי וגם בצד הכללי. כאן ב תחילת לנתיבות ישראל חלק ב', יש פה סיפור עם הנציב. הרב הביא הנציב מוולוג'י. כן. איזה סיפור שהיה, הרב ציודה מביא סיפור שהיה בין עם הנציב ואבא שלו. אני אומר כאן, תשמעו את הסיפור. הראה לו הנציב זצ"ל, למרן אבא הרב זצ"ל, ידיעה שנתפרסמה בעיתון הצפירה. היה עיתון ידוע, כן. מה הייתה הידיעה שמה באותו עיתון? כי תלמידי בית המדרש לרבונים, הרפורמי בסינסיניאטי, בחגיגת יום הולדת רבם, התלמידים באותו בית המדרש, בחגיגת יום הולדת רבם, מייסד וראש בית מדרשם, הרבי רפורמי וייס, ערכו התלמידים באותו בית מדרש, במרכאות, ערכו סעודה בתשע באב, זה סעודת יום הולדת, שבה אכלו סרטנים וכמה מיני שרצים מאוסים. זה היה התפריט. כן? זה היה התפריט במסיבת יום הולדת בתשעה באב באותה סעודה.
זה תפריט
הכי מכובד שהיה. כן, הכי מכובד לפי עניינם, אתה אומר. טוב, אז הנציב ככה אמר לרב, מה שחשוב, כן, זה מאוד מצייר לשמוע דברים כאלה, אבל תשמעו מה שהנציב אמר לרב, שהיה תלמיד אז בישיבה כנראה, הוא אמר לו ככה, בזה נתבארו לי פסוקי התורה שבסוף פרשת שמיני, ככה אמר הנציב, בעניין איסורי אכילת שרצים, שנאמר בהם בפסוק מ"ג, לא תתמאו בהם. ואחר כך בפסוק מ"ד, שוב חזר, ולא תתמאו נפשותיכם. אז לכאורה זה כפילות. בשביל מה צריך להגיד פעמיים אותו דבר? הוא שהתורה מזהירה, שלא תתמאו עצמכם באכילת אותם המינים, השרצים. שהם אסורים רק לכם, ואין נפשו של כל אדם קצה מהם. אומרת, יש דברים שבאמת בעולם אוכלים את זה. לא, אדם לא מרגיש שזה מאוס. לנו יש איסור מיוחד בזה, כי אנחנו, לפי אותו מדרש מפורסם, כן, ברי רפואה. ובזה התקדשו בקדושה האלוקית המיוחדת לישראל. שאם לא כן, אבל אם אתם לא תשמרו את החוקים האלה, אם תטמאו עצמכם בהם, ותקלקלו בזה את צורת קדושתכם המיוחדת, סופכם שתאכלו גם שרצים מאוסים, שנפשו של אדם קצה בהם, ותטמאו בהם נפשותיכם. זאת אומרת ככה, בעם ישראל יש דבר כזה מיוחד, שאם אנחנו עוזבים דברים שהם שייכים לנו באופן מיוחד, אז הירידה היא כל כך נוראה, שאנחנו מתקלקלים אפילו בדברים שבאופן טבעי, כלל אנושי, אנשים לא מקולקלים בהם. לזה רמז הרב כאן, כשהוא כתב בתחילת הדרשה הזאת, שהוא אמר בתחילת הדרשה הזאת, שבנו יש איזה חולשות שונות וליקויים מיוחדים. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול למצוא אצלנו איזה תופעות משונות ומוזרות ביותר, שתגיד, אפילו בעולם לא אצלנו, לא ראינו דברים כאלה, מה קרה? כנראה שבאותה סעודה באמת אכלו דברים שכבר לא מעלים על הדעת, אני יודע מה כבר אפשר לאכול שם. כבר תשבע, אולי זה מתאים, זה לא נחשב לאכילה, אני לא יודע בדיוק בזה, אולי זה כל כך גרוע, שזה כבר לא גדר של אכילה, זה אולי פתר אותם, לא יודע. בכל מקום, זה, אתם מבינים? זה צריך זהירות. לזה הרב אומר, וזה נוהג, כלומר, פגם מוסרי אצלנו, עלול לגרום לניתוק בין היחיד לבין הכלל, בין בפגם מוסרי כללי, כלל אנושי, בין בפגם מוסרי מיוחד, שרק לפי התכונה המיוחדת לישראל, חשוב הוא לפגם וחטא. זה פועל בכל המישורים, הדבר הזה. אנחנו, כמובן, בזה שיש לנו תורה, זה בכלל לא פותר אותנו משום תכונה, משום ערך מוסרי כלל אנושי, בשום פנים ואופן. ההפך, אתם יודעים שיש כמה דברים שחכמים תקנו בגלל התכונה המוסרית האנושית הכללית. יש תקנות כאלה. למשל, תקנת רבנו גרשום מאור הגולה. שאדם לא יישא כמה אנשים. או למשל, שאנשים שמתגיירים הם יהיו אסורים זה בזה, אף על פי שהם כבר נחשבים כתינוק שנולד. אז מה יאמרו, באו לישראל, באו מקדושה קלה לקדושה חמורה, זה יוצא ההפך. אי אפשר, אז מה זה לא ייתכן. לא ייתכן שבישראל המדרגה המוסרית שתתגלה היא תהיה פחותה מן המדרגה המוסרית שמתגלה בעולם. זה לא ייתכן, זה לא עולה על הדעת. יש תביעה כלפינו שהיא תביעה מאוד גבוהה, מאוד גדולה, לפי ערכנו האלוקי. כמובן, כן, כן, רונה. בטח. נכון. זה, כי יש לך עוד קומות אצלנו. אני מבין מה אתה שואל. אתה אומר, למה צריך לכתוב בעשרת הדיברות ולא תגנוב, אם ממילא אנחנו מחויבים ומצווים למוסר הכללי שלא תגנוב? כי התורה באה להוסיף עוד קומות בלא תגנוב. זה מוסיף בשיעור הקומה שלא תגנוב, אז אצלנו יהיו עוד פרטים ועוד חידודים ועוד חומרות ועוד איזה, וזה יהיה הרבה יותר מפורט והרבה יותר חריף הלא תגנוב אצלנו. יהיו צדדים פרטיים, כן. אבל זה ברור, ברור שיש דברים שהם כלל אנושיים, לא יודע, אני יודע מה, איפה כתוב בתורה שצריך לעמוד בתור? איפה זה כתוב בתורה צריך לעמוד בתור? אז יש אנשים שבאמת הם לא חושבים שזה כתוב בתורה. זה לא מפריע להם? מה? חסידי אומות העולם זה ביחס לאומות העולם? זה לא ביחס לישראל חסידי אומות העולם. שמה? שככה צריך להיות, חסידי אומות העולם. כן, שיקיימו שבע מצוות בנוח, כך אומר הרמב״ם. שברור, למה חסידותם? שהם מקיימים שבע מצוות בנוח, לא מצד השכל, אלא מצד זה שכתוב בתורה. זה החידוש של הרמב״ם. מצד התביעה המוסרית, האנושית הכללית, מה זאת אומרת? זה ברור, מה? והדורות הראשונים קלקלו את זה. פגעו בזה, המהר"ל, יש לו בגבורות השם, תיאור מאוד מדויק. במה, באיזו משבע מזוד ונוח, כל דור ודור פגע. במה פגע אדם הראשון, במה פגע קין, במה פגעו דור המבול, דור הפלגה וכו'. מאוד ברור. הם פגעו בשבע מזוד ונוח. כל שלב ושלב עד שהמצב היה מצב נורא והיום, עד שבאו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ותקנו את המצב במידותיהם המיוחדות. אבל זה ברור שיש תביעה כללי מצד המוסר הכללי מכל אדם באשר הוא, הוא אדם. אז המשנה באבות אומרת את זה, חביב אדם שנברא בצלם. מה זה להיות נברא בצלם? מה פירוש נברא בצלם? מה זה, סתם מילים? או זה שם של ארגון? אני יודע, סתם לוקחים מילה ועושים מזה חגיגות? זה רציני. מה, נברא בצלם, זאת אומרת שיש תביעה מוסרית. זה אומר שאתה אסור בשפיכות דמים, ואתה אסור בגזל, ואתה אסור בעריות, ואתה אסור בדברים ברורים מאוד. שהצלם אלוקים שבך דורש את זה ותובע את זה ממך. אז כשהיחיד מישראל נכשל בדברים האלה, נגוע בפגם מוסרי כללי, או בפגם מוסרי מיוחד, שרק לפי התכונה המיוחדת לישראל, חשוב הוא לפגם בחץ. כלומר, אצל העמים זה כבר לא נחשב לפגם, כי הם לא במדרגה הזאת. אבל אצלנו זה כן, אז זה גורם לניתוק, זה גורם לחולשה, זה גורם להתייחסות אחרת. וזה העונש הכי גדול. העונש הכי גדול שבא על היחיד בישראל זה בדיוק הניתוק הזה. קראת! נורא והיום. כשהתורה רוצה לבטא כמה הדבר הוא חמור, אז התורה אומרת קראת. מזעזע. זאת אומרת ניתוק. תסתכל, הדבר הכי חמור שקורה לך בדבר הזה שבו אתה פוגע, זה שבעצם אתה מתנתק. אתה מתרחק. זה הדבר, זה העונש הכי חמור שיכול לקרות לך. זה כמו איבר מדולדל. כמו איבר שמנתקים אותו מגופו. מאיפה תקבל את החיות שלך? והרב מסביר עכשיו למה באמת יש מדרגה כזאת מוסרית ייחודית לישראל. כי זהו דבר פשוט. שצבע המוסר מוכח הוא בכמה פרטים להיות מקבל צורה מיוחדת לפי תכונת האומה. זה ברור. זה כמו שאנחנו קראנו עכשיו, כן? לכן הרב מאוד הבליט את הדבר הזה, שהחינוך בישראל לא יכול להיות בשום פנים ואופן להיות דומה לחינוך שיש אצל העמים אחרים. אתה לא יכול לייבא לכאן חינוך של הגויים.
המשפט הזה משפט כללי, זה נכון בהם בכל
בישראל זה מאוד בולט. עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אצל עמים יש גם איזו תכונה, שבאמת כשאתה רואה שמנסים לאלץ את האומה שלא ללכת על פי דרכה, זה באמת יוצא, זה יוצר תוצאות מאוד, מאוד חמורות.
צריך להביא למחר מילד, שונה מתעלה
למצלין הסבינדי. יש לך דרך? ידידיה, אולי לך יש קשרים, אתה...
אני מצטר, אבל לא אבי.
הרב פה באמת באותה דרשה על חנוכת התלמוד תורה ברחובות, הוא בירר שהדבר הזה צריך להתברר עוד יותר עכשיו. זה הדבר נוהג בישראל תמיד, בכל עת ובכל זמן ובכל מקום. אמנם יותר ויותר הדבר נוגע אלינו יושבי ארץ הקודש, וביותר יושבי המושבות, בוני היישוב החדש בדורנו, שהננו צריכים להיות מלאי עוז השם ותקוות דור דורים. פה צריכה צורתנו האמיתית להיות מפותחת בחינוך הילדים יפה, יפה. לא, אנחנו לא נחנך את זה, הרב כתב את זה, אנחנו מדברים על כמה עשרות שנים, הרבה לפני שקם משרד החינוך, כן? טוב, פה צריכה צורתנו האמיתית להיות מפותחת בחינוך הילדים יפה, יפה, וכשם שכל מעלה וכל תיקון הגון שבו הוא שורש נאמן לתיקונים הבאים, ושכלולים עתידים עלינו לטובה בעזרת צור ישראל ברוך הוא, כן כל קלקול והריסה, כל עיוות וטעות שבדבר הגדול הזה, הכוונה חינוך, הוא רכב כללי המארס את כל אשר אנחנו שואפים לבנות. אם פה לא יחנכו כמו שצריך, אומר הרב, אז תתכונן לזה שאנחנו פה נבנה דברים עצומים, והקלקולים האלה שבחינוך יחלחלו בסוף רקב ומחבל את כל מעשה ידינו. כך הוא נותן את הכללים של החינוך הנכון. על כן באהבת עמנו וארצנו אנו חייבים להתחזק ביותר לייסד החינוך שביישוב החדש החביב על היסוד הישראלי הטבעי. על יסוד כזה שנהיה בטוחים שהילד היהודי יהיה על ידו כשיגדל איש יהודי שלם. מה זה איש יהודי שלם? טוב לעצמו, גם טוב לעמו, ונאמן לארצו באמונתו אמת. הכלל טוב עם אלוקים ועם אנשים. כן, טוב, יש פה תוכנית שלמה, צריך לפתח אותה. ובאומה, אומר הרב, שיש בה הרבה לשינוי מכל העמים. כן, אנחנו מובדלים, שונים, אין לנו מה להתבייש בזה, אין לנו מה להסתיר את זה, אין לנו מה להעמית בזה, ההפך. יהיה הרבה יותר טוב לעולם אם אנחנו נבליט את האופי המיוחד שלנו. ובאומה שיש בה הרבה לשינוי מכל העמים, אנחנו שונים מכל העמים, יש הרבה דברים משותפים לעמים, ואנחנו מכל זה שונים לטובה. הדברים המיוחדים במוסריותה הם מרובים בקרבה. נכון? לגויים שבע מצוות לנוח, לנו תרייג. אם כן, יש להניח שאותו דבר במוסר. הכללים המוסריים שחלים על העמים הם בוודאי מועטים במספר לעומת הכללים המוסריים הנדרשים מאיתנו. זה ברור שאנחנו חייבים להיות הרבה יותר מוסריים. כן, אין להם מסכת אבות, לנו יש מסכת אבות, שאיפה לחסידות, כמו שהרמח"ל כותב במסילת ישרים. הספר הזה הרי מברר מיד בתחילת הספר שהמטרה של כל אדם מישראל זה חסידות. הוא כותב את זה מיד בתחילת הפרק הראשון. יסוד העבודה ושורש החסידות. רק רגע, אנחנו לא... זאת המטרה, לשם צריכים להגיע. כמובן, אנחנו יודעים שלא כל פרט ולא כל יחיד יגיע בדיוק לרוח הקודש ולתחיית המתים שמוזכרים בסוף הספר. אבל זאת צריכה להיות הנטייה. וכל אחד בדרגתו, לפי ערכו, בעניינים מסוימים, מגלה חסידות, גם בהלכה. יש הרבה דברים שאנחנו נוהגים בהלכה, שהם באמת הרבה מעבר לדרישה ההלכתית הפשוטה. השולחן ערוך מלא מזה. ובמשך הדורות, כל הזמן, עוד גזירות ועוד תקנות ועוד הרחקות, וזה לא איזה עול כבד שאנחנו כבר לא מסוגלים לשאת. לא נכון. זה בגלל שהכיוון הכללי של הפיתוח הישראלי הוא מוסריות עליונה שלאט לאט מגלה את מה שכתוב פה בשורה הראשונה, מפני שהאידאה הנשמתית של כנסת ישראל היא המוסריות המוחלטת. לכן לאט לאט אנחנו באמת נענים לדרישות מאוד גבוהות, גם מצד הפרט וגם מצד הכלל, כידוע. ובאומה שיש בה הרבה לשינוי מכל העמים, הדברים המיוחדים במוסריותה הם מרובים בקרבה, וכולם פועלים בהוקרתם העיונית והמעשית לטובה על מצב האומה. כלומר, ככל שאנחנו מתייחסים יותר ויותר בהוקרה, בכבוד, ברצינות, גם מצד העיון וגם מצד המעשה, לכל הפרטים ששייכים למוסריות העליונה הישראלית, הכל פועל לטובה על מצב האומה. זה ישפר את מצב האומה. למה? כי מצד מה שמתברר אצל הפרט, הערך של המוסר העליון הזה, אז ככה האומה מקבלת יותר מניות של חיים. אתה מזרים לאומה בריאות. כל יחיד ויחיד, ככל שהוא מברר לעצמו יותר ויותר, כמה באמת הוא שייך למוסר העליון הזה, על ידי זה הוא מחזק את הבריאות הלאומית הכללית, כי הוא, האומה מוצאת בו, באדם הזה, היא מוצאת בו הד לכל הפנימי שלה. זה הסוד. הקול הפנימי של האומה אומר לה לטפס למדרגות מאוד גבוהות של תיקון מוסרי. וכשאדם נענה, כשאדם גם מצד העיון וגם מצד המעשה שייך לזה, אז הוא מוסיף לאומה הרבה חוסן. כי האומה מרגישה שיש עד לקולה הפנימי. זה כל העניין של התיקון הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, להוסיף בריאות וחיזוק לאומתנו. בזה אנחנו עסוקים. זה באמת הדרישה הכי עליונה שבאים לבקש מן האדם, שעל ידי התיקון שלו הוא בעצם יוסיף בריאות לכלל כולו. כן? כמו שנגיד באדם, אם באיזשהו מקום, באחד מן האיברים, יש איזה פצע, אז אתה הולך לרופא, והרופא אומר, אדוני צריך לטפל בפצע הזה. למה? כי כדאי שתהיה לך יד בלי פצע. אבל רופא אמיתי מה הוא אומר? הוא אומר, אדוני, אם אתה לא מטפל בפצע הזה, הזיהום עלול להתפשט. אתה מסכן את כל המערכת. חלילה יכול להיות זיהום כללי. זאת אומרת, הדאגה זה לא לפצע המקומי הזה. יכול להיות, אגב, שלפעמים יש לך פצע, בכלל לא כואב. האיבר לא סובל. יש דבר כזה. יש כל מיני מחלות. דווקא אין כאב. בכלל לא כואב. הרופא אומר, אבל אדוני, אם אתה לא מטפל בזה מיד, תדע לך, אתה בסכנת חיים. לא אכפת לי, כרגע לא כואב לי. לא אכפת לי, לא כואב לי הזמן. אבל חיידק ייכנס לפה, והסתובב בכל הגוף, ונגמר הסיפור. זה לא, הבעיה שלך, זה לא היד, עזוב את היד. עזוב את הרגל. עזוב פה, עזוב הכאב. זה לא הנושא. הנושא שהכל, הכל, 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 בסימן שאלה. לכן אומר הרב, וכולם פועלים בהוקרתם העיונית והמעשית, לטובה על מצב האומה, ובזלזולם, ואם אנחנו מזלזלים בפרטים המוסריים האלה, הינם גורמים הרס לכלל, ורפיון קשר שבין הפרט לבין הכלל. ולכן, בסוף קוראת התשובה, כדאי להזכיר, כשהרב דיבר על דרכי תשובת הדור, הוא כתב ככה, פרקי ההתקרבות של תשובת הדור. ארבעת הפרקים שהחינוך של הדור שנתרחק מקדושתה של תורה, כן? זה המצב כרגע. ככה אומר הרב. המצב כרגע שהדור נתרחק מקדושתה של תורה. איך מתקנים את זה? צריך שיתקרב על ידם אל מקור הקודש, הם. יש ארבעה שלבים להתקרב חזרה אל מקור הקודש. אחד, כבוד הדת. לכבד. ועל זה כותב הרב, אין שום אדם מישראל יכול, אין שום אדם מישראל יכול לסלק את עצמו מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל. שאיך שיהיה נשקע בדעות זרות ורחוקות, יכול להיות באופן פרטי אדם שקוע, כל מיני דעות הזאת. הלא בתור בן לאומה, הוא חייב בכבודה. על פי הכרתה הכללית, שהוא מאוחד בה, כי כל אדם צריך להרגיש שהוא מאוחד בה עם כבוד דתה, שכל אוצר הכבוד שלה ספון בקרבה. זה המינימום שבמינימום שאפשר לדרוש מכל יחיד. השלב הבא זה חיבת הדת. והשלב השלישי זה הכרת הדת. ורק בסוף בשלב האחרון וקיום הדת. אבל הדבר הראשון, קודם כל, איך הרב אמר? להוקיר. הדברים המיוחדים במוסריותה הם מרובים בקרבה וכולם פועלים בהוקרתם העיונית והמעשית. להוקיר את זה. את הערכים המיוחדים הישראלים. כן. זה נמצא בסוף ספר אורות התשובה בהוצאה הזאת. יש בסוף תוספות תשובה. זה נמצא בעמוד קוף נון וו. והרב כאן מפרט את כל השלבים. איך שלב אחר שלב, לאט לאט הדור יוכל להתקרב מחדש אחרי שהיא התרחק מקדושתה של תורה. אתה מפרט את זה פה. ככה זה הסדר של הדברים. וכן, הפסקה הזאת שלמדנו עכשיו מאוד, מאוד חשובה. כי היא באמת מראה לנו כמה אנחנו בתיקון של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו מוסיפים הרבה כוח ועוצמה וחוסן לאומה, וכמה אנחנו על ידי זה גם מחזקים את הקשר שלנו עם הכלל. וכמובן, כשאנחנו מתחזקים בקשר שלנו עם הכלל, אנחנו גם מקבלים מן הכלל הרבה חיים, הרבה טוב, הרבה עוצמה. וחלילה וחס, כל פגם, בין שהוא מוסרי כללי, בין שהוא מוסרי פרטי, פועל את ההפך. לכן זה צריך מאוד לזרז כל אחד מאחד מאיתנו להיות אדם מתוקן, להיות אדם מוסרי, בין בדברים כלליים, בין בדברים ישראלים מיוחדים. ועל ידי זה אנחנו פועלים לטובת כנסת ישראל, שבוודאי שמחה לקבל תוספת חיזוק מכל הפרטים שבה. טוב, זהו, לא נוכל להתחיל פסקה הבאה. מה? בנתיבות...